היי כולם, אני דריה ורטיים, ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ ולפרק נוסף בסדרת סאס בסקייל. והיום נדבר על מה בכלל נדרש מחברות סאס בשביל להגיע לסקייל. רגע לפני שנתחיל ונציג את מי שיושב איתי פה בחדר, אני רוצה להזכיר לכם שאם אתם אוהבים את הפודקאסט שלנו ורוצים לדעת בכל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז בשביל להבין טוב יותר את הדרך של חברות סאס בסקייל, לסקייל מוצלח, נמצאים איתי פה ערן זינמן, מייסד ומנכ"ל משותף כאן במאנדיי. היי ערן.
היי דריה.
ולירן גלזר, ה-CFO שלנו. היי לירן.
היי דריה.
ונגיד שבפרק היום אנחנו נדבר על שני הדברים שצריכים להיות בפוקוס של חברה שרוצה לעשות סקייל, וגם מה יכול למנוע מחברה להגיע לשלב הבא בצמיחה שלה. נתחיל?
יאללה. יאללה. אלירן, התגעגעתי.
איזה כיף, כן.
אני גם התגעגעתי לפורום הזה.
לא, כי הקלטנו את החיים עם חברה ציבורית, נכון?
נכון.
היינו צמד חזק מאוד.
נכון, זה היה כיף גדול.
כיף שלי.
כמה עברנו.
כן.
אז אולי באמת במשפט, קצת דיברנו על זה בפרק הקודם, אבל כן כדי להחזיר את המאזינים לאותו מקום שאנחנו מתחילים ממנו. ספר לנו איך נראה מודל עסקי של חברת סאס בשלבים הראשונים, ובעצם מה צריך להשתנות כדי שהיא תגיע לצמיחה.
סבבה, אז דיברתי על זה טיפה בפרק הקודם, היום אנחנו ממש נעמיק בזה. אבל בעצם, כמו שאמרתי, חברה שהיא חברה צעירה יחסית, אני חושב שהרבה מאוד מהמומנטום ומהצמיחה מגיע מרכישה של לקוחות חדשים, תחילת הדרך, מוצאים הרבה על מרקטינג, משפרים את הפאנלים וכולי. וככל שחברה, בוא נקרא לזה, מתבגרת, או אפילו מצליחה, שזה דבר חיובי, אנחנו בעצם אוגרים בתוכנו revenue, אוגרים לקוחות משלמים, subscriptions, ולאט לאט שמדווחים revenue, או רוב ההכנסות, מגיעות מלקוחות קיימים. וזה דבר נהדר, זה אומר שלא עוזבים אותנו, נשארים, אנחנו אוגרים מסה מאוד רצינית של לקוחות, ממשיכים עדיין להביא לקוחות קיימים, אבל החלק היחסי שלהם אל מול הלקוחות הקיימים, של החדשים אל מול הקיימים, קטן עם הזמן. וגם לנו זה קרה בתור חברת סאס, וזה קורה כל חברת סאס שגדלה בעצם.
נכון, אנחנו סיימנו את שנה שעברה עם 225,000 לקוחות, ובעצם יש לנו בסיס לקוחות מאוד רחב. עכשיו עולה השאלה, איך אנחנו בעצם יכולים למנטז, או להוציא מהם יותר כסף.
למנטז זה מילה טובה.
כן, למנטז, מוניטיזיישן, כן. להוציא מהם יותר כסף, כי יש בסיס רחב, והוא מהווה את מרב ה-ARR שלנו, וכבר מכרנו להם מוצר מסוים, לכמות מסוימת של אנשים בתוך הארגון, אז הדרך לעשות את זה, היא למכור להם מוצרים נוספים, למספר אנשים נוספים בארגון. כן. בעצם, למכור להם מוצרים חדשים, ללקוחות קיימים, או למכור מוצרים קיימים ללקוחות חדשים. אבל אנחנו נעמיק יותר בלקוחות הקיימים במקרה הזה. היום בערך 70% מה-ARR שלנו מגיע מלקוחות קיימים, 30% מגיע מלקוחות חדשים. בעבר זה היה הפוך, בערך 40% הגיע מלקוחות קיימים, ו-60% הגיע מלקוחות חדשים, וזה טרנד שימשיך קדימה איתנו.
כן, כן, אולי זה חשוב להגיד, זה לא דבר שלילי. זה המטרה של חברת סאס.
ברור, ברור. כן. כן.
אני שנייה רוצה להסביר, אולי זה בסיסי, אבל חברה שהיא לא חברת סאס, בעצם כל רבעון שמגיע, היא צריכה, נגיד אפילו חברה, חברה ישראלית מאוד מאוד מוצלחת, SolarEdge, אוקיי? חברה שמוכרת מוצרים פיזיים לעולם הסולר, היא צריכה כל רבעון בעצם למכור יחידות, וזה ההכנסות שלה.
כן.
נכון.
מוכרת מוצרים פיזיים.
מוכרת מוצרים פיזיים, וזה ההכנסות שלה. או אפילו לא ניקח משהו שהוא פיזי. נגיד חברה כמו אמזון, הצד של הריטל, לא מדבר על הצד של הקלאוד.
כן.
ההכנסות מכימונאות, גם אונליין.
כן, כל עולם האי-קומרס.
כל רבעון זה כמות המחירות שביצעתי. וחברות סאס, מה המודל? תאגור לקוחות, ורוב הרבן, רוב ההכנסות שלנו ברבעון, נובעות מלקוחות קיימים.
כן, שמחדשים את המנוי.
שמחדשים את המנוי. זה חוק טבע. יכלנו, יש גם חברות סאס שיש להם ערים של צ'רן, וכל פעם מאבדים את כל הלקוחות ומעלים חדש, אז הם יותר טרנזקציוניות, אבל זה לא חברת סאס שהיא טובה. כדי לעשות סקייל, אתה צריך עם הזמן לאגור כמה שיותר לקוחות, וזה דבר נהדר. זה פשוט משנה את הדינמיקה, זו הנקודה.
כן, משנה את הפוקוס.
מה אני מתכוון? אני אוהב לקחת דוגמאות מעולם שהוא לא מחשבים, כן? אז נגיד, בוא ניקח חברה כמו קופת חולים מכבי, בסדר?
אוקיי.
אז נגיד בשנים הראשונות, ככל שהאוכלוסייה צמחה ואנשים נרשמו לקופות חולים, צמחה, 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 צמחה. עכשיו תגידי לי, תשמע איראן, כמה מכבי צמחו בהכנסות משנה לשנה? ההנחה שלי מעט מאוד, אחוז, שניים, למה? כי כל מי שכבר חבר בקופת חולים חבר, אנשים גם לא מתניידים כל כך.
נכון.
יש אולי את האנשים שמצטרפים, שנולדים, אבל יש גם אנשים שנפטרים לצערנו.
נכון.
אז החברה הגיעה לאיזשהו פלטו.
כן.
ועכשיו האתגר, מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, זה איך שרואים על צמיחה, גם מנתן שכבר תפסת חלק מאוד משמעותי.
כן, כבר יש לה את נתח השוק שהיא די התפקסה עליו, כן. היא לא יכולה לגדול עוד משמעותית מבחינת נתח השוק.
וכמו שאלירן אמר, ובצדק, הדרך היחידה כמעט לעשות את זה, כמובן אתה ממשיך לרכוש לקוחות חדשים, אבל הדרך היחידה כמעט, זה איך אתה מצליח לספק עוד דרך ללקוחות שלך, ולמכור להם עוד מוצרים, עוד יכולות, עוד שירותים, כדי שימשיכו לצרוך ולעזור לחברה שבעצם לצמוח בתוך הסיטואציה הזאת.
כן, אני אסיף אז, אני אקח אפילו צעד אחורה. תחשבי על חברה שבעצם מסתכלת על 3 או 5 שנים הבאות. אז היא עושה כבר תכנון אסטרטגי, יש לה מוצר מאוד מצליח, ואז בעצם באיזשהו שלב מסוים, כמו שאירן אמר, זה מגיע למקום שקשה מאוד להביא לקוחות חדשים נוספים שירכשו את אותו מוצר. איך אפשר להוציא יותר כסף או למכור יותר ללקוחות קיימים? באמצעות מוצרים חדשים, באמצעות גיאוגרפיות חדשות, באמצעות פונקציונליות חדשה, כן. למוצר. אנחנו קוראים לזה לדוגמה אדונים, שהודענו לשוק שאנחנו מוסיפים אדונים למוצר שלנו. בעצם מתחילים לחשוב על איך אני מגיע ללקוח שהוא לקוח שלי, ואני נותן לו עוד שירות. לדוגמה, ניתן דוגמה מאוד קלאסית. בעולמות של טלפונים, בעולמות של סלולר, בעבר מכרו שיחות טלפון. אבל החברות עושות את הכסף לא משיחות הטלפון, הן מוכרות אותו מהאפליקציות שיש על הטלפון, מהדאטה שיש על הטלפון. כלומר, לקחו לקוח קיים, הוסיפו לו שירותים נוספים על המוצר שהוא קנה, או נתנו לו יכולות נוספות למוצר שהוא קנה, ובעצם מגדילים את ההכנסה מאותו לקוח. וזה הדרך היחידה, או הדרך העיקרית של חברות להמשיך ולצמוח בסקל כזה, שאתה מגיע למיליארד דולר וצפונה.
עכשיו, אני כן רוצה להגיד משהו. להרחיב תשלום או שימושיות במוצר זה לא obvious. בסדר? זה לא דבר שהוא obvious. לדוגמה, חברה כמו ספוטיפיי, או חברה כמו נטפליקס, שהן חברות SaaS, subscription, אתה קונה מנוי בנטפליקס, או בספוטיפיי, ואין לך...
אין הרבה הרחבות פה. כאילו, אני יכולה להשתדרג אולי מי, לא יודעת, מי יחיד לפמילי, אבל זה לא מאוד משמעות.
גם זה פעם אחת.
נכון.
זה one time. אני מבדיל בין דברים שהם one time, לבין דברים שהם כאילו גדלים כל הזמן.
כן.
שוב, זו נקודה מאוד חשובה. החברה מוצלחת סאס, היא צריכה לגדול 30% נגיד, כמו שאמרנו בפרק הקודם, כל שנה, לא פעם אחת. אוקיי?
אז כל הזמן צריך למצוא...
אז זה שלקוח נגיד שדרג לפמילי או לנטפליקס שמכרו לי איזה משהו שקר כזה 4K, 5 טלוויזיות, לא יודע מה, קניתי את הכי יקר, אז א' זה היה אינקרמנט קטן.
וגם זהו.
זהו, אין להם יותר, אין, אני לנטפליקס לא יכול לשלם יותר כסף.
נכון.
כרגע. אז אנחנו מדברים פה על לייצר צמיחה כל שנה, אוקיי? אז אני רוצה שנייה לתאר את מנדי, מה היה לנו עד היום, ומה היה לנו עד היום? היה לנו 2 סוגים של אפסלים. אחד, קצת דומה לסגנון הראשון שאמרתי, הנטפליק סטייל. לעבור טיר, לעבור מבייסיק לסטנדרט, מסטנדרט לפרו, מפרו לאנטרפרייז.
כן, לשדרג נגיד את כמות המשתמשים.
לא את כמות המשתמשים, את הטיר. זה סוג אחד שהיה לנו.
נכון, נכון, נכון.
שזה קצת דומה לנטפליקס, אוקיי? לעבור מטירים או לספוטיפיי, לעבור לפמילי.
כן.
אבל once עברתי, זהו.
זהו, נגיד שדרגתי, הייתי ביכולת בסיסית להשתמש בבורדים במוצר, ושדרגתי, ועכשיו יש לי גם אוטומציות, ו...
נכון. אז זה סוג אחד, זה וקטור אחד, אני קורא לזה וקטורים שאפשר להתרחב בו, אבל לא מוגבל, אתה מגיע לקאפ. הגעת לאנטרפרייז, זהו. והשני שהוא דינמי, זה כמות הסיטס, כמות המשתמשים. למה הוא דינמי? כי אנחנו בעולם של צמיחה, בינתיים, וחברות כל הזמן מוסיפות אנשים, גדלות, מגייסות אנשים, המחלקות גדלות, החברות גדלות, כן. כל הזמן, שנה הזאת הם יגדלו, ואם הכלכלה תמשיך, גם שנה הבאה הם יגדלו, ושנה אחר כך הם יגדלו, וזה בעצם וקטור דינמי, בניגוד לוקטור הקודם שהוא סטטי, של משהו שכן יכול לייצר גדיה לאורך זמן. מה הבעיה? הוא מוגבל. חברות לא צומחות בממוצע, 30-40% כל שנה בכוח אדם.
כן.
אז אי אפשר לשען על זה בלבד.
כן, זה לא מספיק, זה אולי זה, זה, זה תורם, אבל זה לא מספיק.
וזה הוביל אותנו לחשיבה אסטרטגית של, אוקיי, יש לנו שני הוקטורים האלה, אחד סטטי, אחד דינמי, אבל הדינמי לא דינמי מספיק, אוקיי? או מוגבל, או תלוי. ואיפה, אני חושב שהרבה חברות סאס חוו את המשבר הזה, בשנתיים האחרונות, שכל המשבר של הסאס נבע מזה, שפתאום חברות לא גיסו, כמו בטירוף של 2021.
סיכו לגדול, כן.
במיוחד
שלא לדבר על צמצומים, כן. שצמצומים זה לא רק ברמת העובדים, זה גם רגע אנחנו מנסים להתייעל יותר, אז אולי אנחנו גם כן. מבטרים על, על תשלומים מסוימים לתוכנות.
נכון.
אני מתחבר למה שאירן אמר, ואני אתן דוגמה שהיא מעולם המסעדנות, כי זה עולם שעבר הרבה מאוד שינויים. תראו, קחו לדוגמה אנשים כמו אסף גרנית. יש לו מסעדות בישראל, ואז הוא אומר, זה לא מספיק, אני רוצה להכניס את ה, להגדיל את ההכנסה הממוצעת מהמסעדות שלי, פותח מסעדות בחול, בצרפת, באנגליה, כי הוא מגדיל גיאוגרפיות, אז בוא ניכנס לגיאוגרפיות חדשות. ואז הוא אומר, רגע, אני גם משנה קצת את המודל העסקי שלי. אני מתחיל לעבוד עם חברות, אני פותח מסעדות בחברות כמו לייטריקס, כמו וויקס, ואז אני נחשף לקהל נוסף של עובדים, שלא יבואו יום יום לאכול במסעדות, אבל הם מכניסים לי כסף דרך מקום העבודה. כלומר, מה שהוא עושה הוא בעצם, א', משנה את המודל העסקי, או מוסיף למודל העסקי שלו מקורות הכנסה חדשים. המודל העסקי הוא מסעדנות, או ארוחות, אני מוסיף גם לקוחות חדשים, גם יוצא ללגיאוגרפיות חדשות, וגם משפר את המנות שאני מוכר ללקוחות קיימים.
כן.
ממש באנלוגיה, זה בסופו של דבר, הדבר שגם חברות תוכנה עושות. הן מגיעות לגיאוגרפיות חדשות, אנחנו מתפרסים בכל העולם, הן מוסיפות יכולות חדשות, והן מוסיפות מוצרים חדשים שיאפשרו להם לעשות מה שנקרא אפסל, כלומר אני אמכור עוד ללקוח קיים מוצר נוסף מעבר למוצר שמכרתי לו, או קרוסל, מוצר שקנה פרויקט מנג'מנט, אני יכול למכור לו CRM, מוצר שקנה CRM, אני יכול למכור לו פרויקט מנג'מנט. בסוף, המטרה שלי, שוב, להגיע לאותם לקוחות קיימים ולהכניס מהם יותר כסף לחברה.
כן, אולי נביא אפילו שתי דוגמאות כן יחסית מהעולמות שלנו, אז יש את, על איזה חברות אתם מסתכלים?
לא, אז תראי, אז אני חושב שאם הזכרנו בפרק שעבר כל מיני חברות סאס שהן בסקייל, אטלייז'יאן, מייקרוסופט כמובן.
כן.
שוב, יש להם גם דברים שהם לא סאס, בסדר? אבל כאילו החלק הסאסי בהם.
ServiceNow,
Salesforce. ואם את מסתכלת על כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם פלטפורמות, כולם מולטי פרודקט. עכשיו, זה מאוד מאוד, שעכשיו לוקחים את הקונטקסט של מה שדיברנו, מתחילים להבין איך מגיעים לדינמיקה הזאת, למה? כי כמו שאמרתי, אם נסכם את מנדי לפני שנתיים, עלינו שני וקטורים, את ה-Tears, הסטטי, עלינו את הוקטור הדינמי של ה-Seats, וזהו. ועם זה, מאוד קשה לייצר צמיחה 30% שאת נשענת על הקהל לקוחות הקיים.
כן, כשאני חושבת על זה, זה אפילו מוריד את השליטה, שלנו, ממה שאנחנו יכולים לעשות, כי בסוף, אם אנחנו רק תלויים בצמיחה של חברות אחרות כדי לצמוח,
נכון.
אז יש מעט מאוד שאנחנו יכולים לעשות כדי באמת להגיע לשם.
בדיוק, גם תלויה בכלכלה.
בדיוק.
הסיכון שהחשיפה שלך הרבה יותר גדולה,
כן.
כי את תלויה בצמיחה. כולנו תלויים בצמיחה בצורה כזו או אחרת, אבל...
כן, אבל שוב, אבל זה ממש מוריד ממני את השליטה.
ואיפה ראו את זה? אגב, אפרופו, בחברות שהן לא היו seed-based, הן לא מבוססות על humans, אלא על משאבים, ServiceNow. דאטה דוג באיזושהי רמה, הקלאוד של אמזון והאז'ור וגוגל קלאוד, שדווקא לא נפגעו כמו חברות סאס, כי הם היו יותר קונסמפשן, שרתים.
כן, ואם יש לי כבר נגיד כמות מאוד מאוד גדולה של דאטה, שאני כבר משתמשת בה, ואני תלויה בהם ביחסון של כל הדאטה, יש מעט מאוד שאני יכולה לעשות כדי לצמצם את הצריכה שלי.
אז ראינו איך הם נגיד לא חשופות.
כן.
אז עכשיו, מה האתגר? ש... אי אפשר פשוט לבקש מהלקוחות כל שנה שישלמו 30% יותר. כאילו, צריך לתת להם ערך.
כן.
בסדר? וזה הוביל אותנו בעצם לכל החשיבה האסטרטגית, שהתחלנו כבר לפני כמה שנים, איך אפשר לספק יותר ערך ללקוחות, שהם יסכימו לשלם על הערך הנוסף הזה, וכתוצאה מזה, נוכל להגדיל את השימושיות של הלקוחות. ואם ניקח כאן אנלוגיה חברה אחרת, אתה נגיד משתמש בסיילספורס, מה אתה אומר לך, תקשיב, יש לנו את המרקטינג קלאוד, זה ייתן לך ערך, תוכל לשלוח ללקוחות, אוקיי, אתה קונה עוד מוצר, הנה עוד וקטור דינמי, שגם המוצר הזה יכול להיות שיש לך סיץ,
כן, זה כבר עולם שלם שאפשר להתפתח דרכו.
בדיוק.
אז אני רגע ממסגרת את זה, אבל אמרנו כזה, כשהתחלנו את הפרק, ממש בפתיח, שיש שני אזורי פוקוס שצריך ממש לדבר עליהם ולהתמקד בהם בשביל לצמוח, אז אחד זה צ'רן, זאת אומרת, כן. איך אנחנו מפחידים...
הקטנת הנטישה.
הקטנת כן. הנטישה, ובמקביל, אפסל, איך אנחנו גם מוכרים יותר, אז גם נוטשים פחות וגם מוכרים יותר.
אז אני חושב שיש פה, באמת, אולי ניגע בכל אחד, כאילו מצורה מסודרת. אז בוא נראה קודם כל בנטישה. ושוב, אני מדבר פה שנייה על המהות. אנחנו מדבר על כל המטריקות וכולי בפרק נפרד.
בדיוק.
אבל מה מנגנון החשיבה? זאת אומרת, בוא נגיד, אתם היום סטארט-אפ, או חברה אפילו בסקייל, ומבינים שככל שגדלים, אנחנו נשענים יותר על הלקוחות הקיימים. אנחנו רוצים שינטשו פחות, כי יהיה לנו יותר קשה לפצות על הנטישה שלהם. אז באמת אחד הדברים, כמו שאלירן אמר, זה להיות קור. ככה אנחנו קוראים את זה לפחות, אני לא יודע אם זה מונח מקצועי. אבל מה זה אומר קור? ושוב, אני יכול לעשות רפרנס למה שקרה פה בשנתיים האחרונות, שהרבה חברות, בגלל המשבר הכלכלי, רצו לקצץ בהוצאות. ואז צריך לחשוב מה התהליך הפסיכולוגי שאותם חברות עברו. יש מוצרים שהם קור. אני אגב עשיתי ממש סקר קטן, כן, שחמישה מנהלים פה, בכירים, שאלתי אותם מה המוצר שלא יכול לחיות בלעדיו.
זאת אומרת, אם היו אומרים עכשיו, אנחנו חייבים לקצץ, לא יודעת, 80% מהתוכנות שאנחנו משתמשים בהן, מה חייב להישאר?
בדיוק. זה אחלה תרגיל לעשות על עצמכם.
מעניין, כאילו בטוח גם לכל אחד עכשיו עולה איזה משהו שאומר, אין מצב שאני מבטר.
אגב, זה לא התוכנה הכי יפה בהכרח.
כן.
לא התוכנה הכי נעימה בהכרח. אבל נגיד על איראן, אני יכול להגיד, נטסוויט, נגיד. נטסוויט תוכנה לניהול...
להנהלת חשבונות, בגדול, ERP.
כן, להגיד לך שיש לו את ה-UX הכי יפה בעולם, כנראה שהוא סובר.
ואנחנו עושים טרנזישן מפריוריטי, אז כן.
אבל זה עדיין נותן, זה נותן לך הכי הרבה ערך. זה קריטי. בדיוק, אתה חייב את זה.
נגיד בניהול טיקטים, אנחנו עובדים עם זנדסק. אי אפשר מחר...
כן, אפשר לנהל כמות מטורפת.
או סיילספורס זה מוצר שהוא קור לסיילס. מה לא קור? סתם אנשים שואלים בטח במוח שלהם עכשיו. דוגמה, סלק.
כן.
בסדר? כי ברור שמשתמשים בזה. ויש לזה אחלה UX, מוצר יפה יפה.
נכון, כיפי.
כיפי. אבל אם מחר אלירן היה בא ואומר, חבר'ה, צריך לקצץ בהוצאות.
אפשר להסתדר בלי.
בדיוק. זום.
כן.
אפשר להסתדר בלי, אפשר לבוא לטימס, אפשר לבוא להנגאוט לפתרונות יותר חינמי. אולי איכות שיחה תהיה יותר נמוכה, אולי פחות נוח, אוקיי. הנקודה פה, כאילו בסוף, בשביל לייצר מודל SaaS שהוא חזק לאורך זמן, חייבים ששיעור הנטישה יהיה נמוך. וחייבים שהלקוחות יחשבו 10 פעמים לפני שהם נוטשים אותך. ואני חושב שככל שהמוצר יהיה משמעותי יותר לארגון, כך יהיה לו יותר קשה לאבד אותו, והוא יהיה יותר משמעותי לארגון.
כן, כאילו... אז החשיבה היא זה איך אנחנו הופכים להיות, לצורך העניין, נטסוויט בשביל...
יכולתי לפעול
לנטסוויט. בדיוק לא כאלה, כן. אבל כאילו ברמת המהות והערך.
כן, אני רוצה להסביר אבל למה, כי הרבה פעמים האינטואיציה שאנשים שאומרים, תשמע, יש לנו צ'רן, יש לנו זה, צריכים לשפר את זה, היא הולכת דווקא למקומות של... צריך לשפר את החוויה, צריך לעשות ספורט יותר טוב, צריך, עכשיו זה חשוב מאוד, 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 ה-UX, ה-UI, הספורט, אבל בסוף אם אתה nice to have,
זה לא מספיק יעזור.
אתה nice to have,
כן.
כאילו...
כאילו זה אולי ישפר, אבל קצת.
נכון. ואנחנו כל הזמן מנסים בחשיבה שלנו לחשוב איך אנחנו הופכים להיות יותר משמעותיים בארגון, ויותר משמעותיים בארגון, ואני חושב שזה win-win, זה לא מתוך מקום של חמדנות או רצון שלא יעזבו אותנו, אני חושב שזה win-win בסוף, זאת אומרת, אם אתה משמעותי, אתה משמעותי, ונשענים עליך, וסומכים עליך, ואתה נשאר לאורך זמן, ולא עוברים ממך, ואני חושב שעשות זה, איך עושים את זה גם שמוצר הוא עדיין כיפי ונעים, וכאילו שלהנים גם להשתמש בו.
כן.
וזה ה-Holy Grail.
אז זה ממש תהליך חשיבה שצריך לעשות, כדי להגיד איך אני הופך להיות מוצר שחברות לא יכולות לוותר עליו.
לגמרי, כן. וזה לא בא לידי ביטוי רק בצד של הצמיחה. חשוב להגיד, אנחנו דיברנו בעיקר על צמיחה, על 30%, זה גם בא לידי ביטוי בשורה התחתונה של החברה. כלומר, ברגע שיש לך... סט של מוצרים או מולטי פרודקס, כמו שאנחנו קוראים להם, ברגע שאתה מעמיק יותר עם לקוחות קיימים, זה גם יותר זול לך, לכאורה, לתחזק את זה.
כי אתה לא צריך להוציא הרבה כסף על...
כן, זוכרת את הקאק שדיברתם עליו, Cost of Acquiring New Customer, זה בדרך כלל עלות יקרה. כשיש לך לקוח קיים, כשאתה מוכר לו כבר יכולת נוספת או מוצר נוסף, אז בעצם המחירה היא יותר זולה, וזה גם משפיע לך על שורה התחתונה. אנחנו צריכים לזכור את זה שבשלוש שנים האחרונות גם השתנה מאוד העולם הפיננסי והשווקים סביבנו, לא מסתכלים רק על כמה אתה צומח, אלא כמה מהצמיחה היא צמיחה יעילה. אם יש לך מולטי פרודקט, אם יש לך יכולות נוספות שאתה יכול לשווק לערך, כמו שרן קרא לזה, ללקוחות קיימים, אתה גם משפר את השורה התחתונה שלך כחברה.
עכשיו, יש תעשיות שמנרנטית יותר קור או פחות קור, בסדר? זאת אומרת, נגיד סייבר, נהנים מזה שהם נחשבים קור אצל ארגונים, זאת אומרת, ברגע שאתה קונה מוצר סייבר, אתה לא כל כך מהר נפטר ממנו.
כן. אז זהו, זה מה שרציתי להגיד, שגם זה שאלות שכאילו אתם שאלתם את עצמכם בשלב מתקדם, אבל אני מניחה שגם בהתחלה, כאילו בסוף, זה משהו שאתה, אם רוצים להפוך להיות מוצר שהוא קור עבור חברות אחרות, אתה צריך כאילו להתכוונן לזה משלב מאוד מוקדם בסוף.
כאילו, אנחנו תמיד אמרנו את זה, זה תמיד חשוב לנו, תמיד התרחקנו נגיד במקומות של לעשות שט במוצר, או ניהול טסקים אינדיבידואליים, תמיד אנחנו לצוותים, תמיד ניהול הלב של החברה, וגם זה חלק מהמחשבות שהנחו אותנו בסטרטגיה של המולטיפרודקט, ללכת על סקטורים כמו CRM וניהול פיתוח, היה המקומות האלה שזה דברים שהם קור לארגון. ככה גם באינבסטר דיי, גם ככה הגדרנו את עצמנו, מונדיי, הוויז'ן שלנו זה נהל את הקור של הארגון.
זאת אומרת, גם מולטיפרודקט יכול לקחת אותנו באמת למלא כיוונים, אז זה עוזר להתכוונן על, רגע, איזה עוד מוצרים אנחנו רוצים להוסיף שבהכרח יהפכו אותנו להיות הקור הזה.
נכון.
אוקיי, אז השאלה אם להיות קור, זה בעצם הדבר היחידי שעוזר לנו להתמודד עם צ'רן.
לא, אז אני חושב שיש עוד אלמנט אחד חשוב, שהוא מעבר זה של להיות משמעותי בארגון, זה גם שהמוצר הוא, יש לו, אני לא אוהב את המינוח הזה, אולי את זה עם זה, כאילו שקשה להיפטר ממנו.
סטיקינס.
סטיקינס, כן.
זה מילה יותר נעימה.
כן, אבל, אז כאילו אפשר להתייחס את זה בציניות, אבל סטיקינס זה גם מאוד מאוד חשוב. מה זה סטיקינס בעצם? כשאתה קור, אז לדוגמה, אתה אוגר מידע מאוד חשוב לאורך זמן, שהוא בעל המון ערך. לדוגמה, הזכרתי את זנדס, אותו מוצר שהוא קור, אז ברור שניהול טיקטים זה חשוב, אין ארגון שאין, אבל גם מה העלות של לעבור למערכת אחרת?
כן.
זאת אומרת, יש פה היסטוריה, יש פה את כל התכתבות עם הלקוחות, יש פה היסטוריה של הלקוחות.
ידע שנבנה. נשמר, כן.
אז אני חושב שזה לא רק להיות משמעותי לארגון באזור מסוים, זה גם לאחסן מידע, להפיק ערך מהמידע הזה, נגיד, הזכרנו את סיילספורס, אז כל המידע על העסקאות, ההנחות, החוזים.
יהיה מאוד קשה.
זה סיסטם אוף רקורד.
כן, לעבור למערכת אחרת שכבר תדע להכיל את כל הידע שהצטבר ונשמר שם.
למה אני אומר את זה? כי נגיד, את יכולה להגיד לי, תשמע, אני פיתחתי מערכת שהופכת את האנשי מחירות ל-20% יותר יעילים, מאזינה לשיחות או שולחת אימיילים, תראה איזה קור. אחלה, ברור שזה חשוב. זה באמת, אני לא רוצה להיפטר מזה, אם אלירן היה בא ואומר, תמצמו 90% מהתוכנות, אני לא רוצה להיפטר מזה, כי זה מייעל לי את האנשי מחירות בטירוף. אבל אולי יש מערכת אחרת, יותר זולה, שעושה אותו דבר.
כן.
וקל לי לעבור. כי בסוף השיחת מחירה היא מוציאה לי את התמלול.
או שאני אגיד, זה טוב, אבל זה לא הרבה יותר טוב ממה שכבר יש לי.
בדיוק.
אז כן. אני כבר אשאר על
זה. אבל אני אומר, יש גם ערך לסטיקינס של המוצר. כן, לא רק בהחלט. על זה שהוא קור, אלא זה שגם הערך המצטבר בו נותן ערך.
יש מושג שנקרא switching cost, עלויות בדיוק. שחלוף. וככל שיותר...
שחלוף?
שחלוף. החלפה של המוצר, כן, עלויות שחלוף.
איזה מילה של switching cost. פיננסים כזה. שחלוף.
כן, ואת יודעת, ככל שעלויות השחלוף הן לא רק פיננסיות, הן גם... אתה צריך לשנות משהו בעסק ומיינדסט של אנשים, ככל שזה יותר קשה להם לשנות, אז כנראה שהריטנשן והסטיקינס יהיה יותר טוב למוצר הקיים.
כן, לדוגמה, נטסוויט של אירן הזכיר, אני מניח שהם עשו שם אין סוף התאמות חשבוניות לעסק שלנו לזה, כבר שנה עובדים על הפרויקט.
וואו, כאילו רק של להטמיע מערכת.
כן, והטמעה עוד לא קרה, היא תקרה בסוף שנה, כן, אבל יש הרבה מאוד עבודה סביב זה.
מה זה אומר לי? שגם אם יסבלו מהמוצר הזה,
הם יישארו.
הם לא יחליפו אותו בחיים.
קצת עלות שקועה כזה גם.
בדיוק.
כן. בסדר, שזה עוד שיעור, כאילו דיברנו על איך צריך, ה-UX צריך להיות טוב וכל החוויה, אולי דווקא גם במשהו...
בסדר, אז יש גם טרייד-אוף. מצד שני, גם אף אחד לא יאמץ המוצר הזה, no touch. הבלנס פה הוא עדין מאוד, כאילו בין הדברים.
ממש, כאילו מלא דברים לקחת בחשבון בדרך. אוקיי, אז זה על צ'רן.
כן.
זה כל העולם הצ'רן. בואו נדבר על האזור השני, שזה אפסל, איך אנחנו מרחיבים את הלקוחות הקיימים.
אני רוצה שנייה לתת רקע לדבר הזה, כי זה חשוב. למה אני מפריד בין הדברים? כי הם באמת שונים, בסדר? זאת אומרת, יש שלקוחות לא ינטשו, ויש למכור יותר לקוחות קיימים. למה זה דברים שונים? הנה, דיברנו מקודם דוגמה של קופת חולים. אני בקופת חולים מכבי מאז שאני תינוק.
בין אפס, כן.
נכון. עכשיו תגידי לי, תשמע, אירן, תבוא קופת חולים, אני אלך, תגידי, דריה, תשתגעת? כאילו, למה הרופאים שלי, הבדיקות שלי, ההיסטוריה שלי, כאב ראש? אותו דבר היה בעבר גם בבנקים.
נכון.
פעמה והחשבונות.
גם לעבור חברת סלולרי.
סלולרי, כן, ניוד מספרים.
זה אגב דוגמאות לתעשיות שעשו להן דיסרפשן. היה פריקשן מטורף למעבר. יענו סטיקינס, אבל מהכיוון השלילי של הדבר הזה, כי זה היה כאב.
כן.
זה לא נתן לך ערך.
יש חברות כבלים, בלי שנזכיר שמות, שאם היית עובר, היית מעדיף לעקור שן בינה, מאשר לעבור.
אבל זה דוגמאות שבא הרגולטור והתערב והוריד את החיכוך. בבנקים עשו ממש הכריחו אותם לעבור. בקופות, קופות חולים נגיד זה עדיין נראה לי בוג'רס, אבל אז זה דוגמה כאילו לתעשיות שהיה כנראה צ'ר נמוך מאוד. בסדר? איפה שנולדת?
כן, מתוקף הנסיבות, זה מה יש.
בדיוק. אבל האם הם מכרו יותר? לא. בסדר? זה כאילו שני דברים שונים. אולי חברות סלולר.
לא, הם היו אפילו מפסידות לאורך שנים. לא, החברות תחשבו שהן עברו בשלב מסוים שהיה אפשרות לשחלף, אז חברות הפסידו.
תבעת הביטוי.
כן, כן.
אז נכון, אבל הם עדיין לא צמחו. זאת אומרת, אולי לא היה גרף יורד, אבל גם לא הייתה צמיחה.
בדיוק. אז יש פה הפרדה בין הנושאים. בסדר? יש ריטנשן מאוד גבוה. איזה נגיד תעשיות אין ריטנשן גבוה? חדר כושר, כמו שאמרנו, נטפליקס, וזה שאנשים מכבים, מדליקים, קונים, קל. נכנס קנסל, קונה, גם אין שום עלות לזה.
כן, מה אני משלם את הצוף החודש מקסימום?
כן, כן, אין שום עלות, אין שם ידע נצבר, אין סטיקינס, אוקיי, זה כל הדברים האלה, סתם שאתה דוגמאות מתעשיות אחרות. מעולה. ואז נכנסים לעולם שלם אחר של אפסל. מה אני יכול למכור יותר? אז אחד, חשוב שיהיה סטיקינס גבוה, כאילו, שתהיה קור סטיקינס גבוה, שלא ינטשו. אבל איך אתה מייצר שמנגונים של למכור יותר? אז נתנו דוגמה מאיתנו, היה לנו וקטורים. טיר, שינוי וקטור סטטיק, קראנו לו, וקטור דינמי של אנשים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק, כי צריך עוד.
כי זה לא הביא לנו את הצמיחה המשמעותית הזאת של 30% בשנה לצורך העניין.
וממש בצורה אסטרטגית ישבנו ואמרנו, אוקיי, אז איך מייצרים עוד וקטורים דינמיים? כאילו, בוא נפתח את הראש.
אוקיי, שזה יכול להיות הרבה דברים.
מיליון דברים.
מה למשל, כזה זריקור?
תלך דוגמה, יכלתי להגיד, בוא נשלב מודל קונסמפשן במנדי.
כן.
שמהאייטם המאה, אתה משלם על כל אייטם, נגיד אייטם בבורד, שורה.
משלם על נפח.
כאילו מעתיק מאמזון, במרכאות.
כן, כן.
משלם על נפח. או נגיד בין אפספוט, אחד המוצרים שמכניסים הכי הרבה כסף, זה המוצר אימייל מרקטינג. אתה משלם לא על סיטים, תביא כמה יוזרים שאתה רוצה, על כמות האימיילים שאתה שולח. וקטור אחר שהוא לא בני אדם.
כן.
כיוון חשיבה אחד.
כן, צריכה, ממש כמו צריכה, מעניין.
כמו אדונים שעשינו, נכון?
אדונים, אז זהו, עוד כיוון זה אדונים, כמו שאירן אמר. אתה רוצה שאני אסביר מה זה?
זהו.
כן, אדונים זה שבעצם אנחנו מוסיפים יכולות למוצרים הקיימים שלנו, לדוגמה, פרימיום סופורט, לדוגמה, איזה דברים?
אנטרפייז שילד.
אנטרפייז שילד, כן, אולי
תסביר מה זה. מנג' סרוויסס, אבל כל מיני שירותים נוספים, און טופ.
אוקיי, שכאילו גם יכול להיות לי את החשבון פרימיום במנדי, אבל אני רוצה על גביו עוד כל מיני.
את רוצה נגיד, בדרך כלל יותר לקוחות גדולים, איש ספורט דדיקייטד אלייך, בן אדם שישב איתך, וגם עם עלות גבוה יחסית. את רוצה יכולות סקיוריטי, האינטרפרייז שילד, שהם טיילורד לחברה שלך, עושים קונפיגורציה מיוחדת, שהיא לא באדמין. ממש מישהו יושב מקנפג. אבל זה נגיד דוגמה לאפסל סטטי. אוקיי, זה כאילו one time.
כי אני משלמת על דבר אחד, בדיוק ורצה איתו.
יכול להיות ריקרינג כל שנה.
כן. אז נגיד גם זה, זה מעולה, נוסיף את זה, לא מספיק, צריך עוד משהו.
לא מספיק, נכון. אז שוב, זה לא מתוך, זה נשמע כזה חמדני, אבל זה כאילו לייצר וקטור, כאילו זה צורת חשיבה.
בדיוק, צורת חשיבה שאמורה, צריך כל הזמן להתכוונן, לשאול את עצמנו, מה יביא לנו את הצמיחה הזאת? כאילו אם אנחנו לא נשאל את עצמנו את השאלות, אנחנו פשוט לא נגיע לשם.
בדיוק, בדיוק.
אם אנחנו כבר אצל הלקוח, והלקוח משתמש במנדי, ומנדי נותנת לו ערך, אז אני מתייחס רגע למה שאירן אמר, אני לא חושב שבכלל זה חמדני. אדרבה, אתה רוצה לשפר את הערך שאתה נותן ללקוח. אז זה אפילו מתחיל משיחה של איש מחירות, אנחנו ניגע בזה, כי את יודעת, באבולוציה של חברה יש שלבים שונים, אז עד היום החברה הייתה, עשתה את מרב ההכנסות, מנדי עשתה את מרב ההכנסות מעולמות של project management או work management, ואז נכנסו מוצרים נוספים, CRM, שהייתה הצלחה מאוד גדולה, אירן, אתה התייחסת לזה גם בפודקאסט הקודם. ובסופו של יום, מה שאנחנו רוצים זה שהשיחה גם עם הלקוח תשתנה. אם בעבר מכרתי לך פיצ'ר ופונקשנליטיז, במוצר מסוים, היום אני בא ואומר, אוקיי, בוא תגיד לי מה כואב לך בארגון, בוא תגיד לי מה יעזור לך לפתור בעיה מאוד משמעותית בארגון, שהיא תהיה גם קשורה לקור של הארגון, כמו שדיברנו עליו מקודם, והנה המוצרים שלנו, סט המוצרים שלנו יכול לפתור לך את הבעיות המאוד כואבות, חוצה ארגון, זה שיחה אחרת.
זה ממש משנה גם את איך שאנחנו מוכרים לארגונים.
וגם איך שאנחנו נתפסים על ידי הארגונים. לא רק איך שאנחנו מוכרים, כן, הפיץ' משתנה. לא תמיד, זאת אומרת, אולי, אני לא יודע אם זה הזמן להיכנס עכשיו, אבל בעולם של מחירות יש מושג שנקרא AMs ו-AEs. account management ו-account executive.
כן.
אז AMs זה אנשים שבדרך כלל מוכרים ללקוחות קיימים, הם מנהלים את החשבון, ומוכרים יכולות נוספות, אדונים, מוצרים נוספים. Account executives זה אנשים שבדרך כלל מוכרים ללקוחות חדשים. אז כשחברה נמצאת בשלב של מונדי, את רואה שכמות ה-AMs הולכת וגדלה, וכמות ה-AIs, גם אם היא גדלה, גדלה בשיעור הרבה יותר נמוך. מושג נוסף שאולי חלק מהמאזינים מכירים נקרא הנטרס ופארמרס. הנטרס, ציידים, אנשי מכירות שבאים ומחפשים הזדמנויות, לקוחות חדשים. פארמרס כאלה
צריכים לטפח.
בדיוק, את הלקוחות הקמים. אז כל העולמות האלה, הם בעצם מתחילים להשתנות. שוב, אנחנו עדיין מביאים טופ אוף פאנל מאוד משמעותי במנדי, כלומר לקוחות חדשים, אבל אם אנחנו חוזרים לבייסיק של השיחה הזאת, או להתחלה של השיחה, המרב ההכנסות שלנו מגיעות מלקוחות קיימים, ולכן גם זה דורש שינוי במיינדסט, במודל העסקי, באנשים שאנחנו מביאים לארגון.
באנשים שאנחנו מביאים, וגם, ואמרנו את זה, אבל נגיד את זה שוב, בלקוחות שאנחנו מסתכלים עליהם. זאת אומרת, אנחנו רוצים להרחיב את
מעולה.
לעשות את האפסל, יש גבול לכמות ההרחבה שנוכל לעשות ב-SMB, בחברה קטנה של, לא יודעת, 20
נכון,
אנשים.
נכון, נכון, נכון. אז הזכרנו פה כמה מנגנונים, נכון? נגיד, תשלום על קונסמפשן, שהוא דינמי. זה כאילו וקטור שהוא דינמי.
כן.
יש אדונים, שזה וקטור שהוא סטטי. כאילו מישהו קונה פעם אחת.
כן.
זה כל שנה ריקרינג. כאילו אני מבדיל פה בין משהו שהוא כל שנה משלמים עליו, הכל ריקרינג, אבל הוא לא גדל
הוא
כל
לא
שנה.
כן.
בעצם כל החשיבה אומרת, כאילו ושוב צריך גם וגם. עוד כיוון, מה שנחה אותנו למוצרים, אמרנו, אוקיי, נגיד מה נהייתה מאוד חזקה ב-work management, ניהול תהליכים, פרויקטים וכולי. הוספנו וגדלנו לפי שהחברה גדלה, זאת אומרת, ככל שיותר אנשים נעלו פרויקטים ותהליכים, והחברה גדלה מבחינת כוח אדם, השימוש גדל ועשיתם נדלו. כשהוספנו עוד מוצרים, נפתחנו לעוד מחלקות. פתאום כל אנשי סיילס משמשים במנדי CRM, כל אנשי פיתוח משמשים במנדי דב. ואז פתאום גדלה גם שמוסיפים לניהול פרויקטים, גם גדלה שמוסיפים לאנשי מכירות, גם גדלה שמוסיפים לדב.
ואז זה קצת אקספוננציאלי כזה.
בדיוק, בדיוק. אז אנחנו
גדלים בכל וקטור אפשרי.
אגב, אחת המחשבות שהיו לי, בבחירת מוצרים, יש מחלקות שהן גם גדלות ככל שהחברה גדלה, אבל מעט. מחלקות תומכות. אופס.
אופריישנס.
IT, HR. אז נגיד, אני תמיד אומר, שוב, סליחה על הגיקיות, אבל אם חברה גדלה ב-N, מספר N במדעי המחשב, אז יש מחלקות שגדלות בלוג N. אוקיי? זה כאילו סדר גודל אחד פחות. זאת אומרת, נגיד שמנדי הפכה מ-1,000 עובדים ל-2,000 עובדים, אז הפייננס גדלו מנגיד 20-40.
כן,
הסלס גדלו מ-500 ל-1,500. כן. מבינה? אז יש מחלקות שגדלות ב... אופן פרופורציונלי לגודל החברה, ויש מלכות שגדלות בסדר גודל אחד.
כן, אז זה גם מבחינת אזורי פוקוס, זה עוזר לנו להבין.
זה חלק מהסקל של החברה.
כן.
בסוף אחוז ה-SNM, ה-GNA, ה-R&D, הולך וקטן מסך הכל ההכנסות, אבל יש מקומות שבהם אתה רוצה לשמור על אחוז יחסית גבוה, כמו לדוגמה לפעמים סיילס אנד מרקטינג, כי אתה מביא עוד אנשים ומשקיע עוד במרקטינג, כי זה מייצר לך הכנסות.
כן, אנשי מכירות, אנשי פיתוח.
אז זה עוד שלב בתהליך החשיבה של, אוקיי, אנחנו רוצים לגדול עם החברות, אבל איפה הכי חשוב לנו לגדול?
בדיוק.
בצוותים שהם עצמם, הצוותי קור, כאילו זה גם...
אני חושב ששנייה, אני לעשות איזשהו קלוז'ר לחלק הזה, שוב, אם חוזרים לנקודה, כדי לצמוח ככל שאתה גדל תוך חברה, אתה צריך לייצר מנופים וערך למכור לקוחות הקיימים שלך יותר. אתה לא פשוט בא ומבקש מהם כל שנה 30% יותר, אתה צריך לתת להם ערך.
כן.
אז אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, או להציע פיצ'רים שהם consumption, או להוסיף אדונים, זאת אומרת, כל מיני יכולות שאתה מיוחדות, או לייצר עוד מוצרים שנותנים להם ערך ומאפשרים לך לייצר שם כל מיני וקטורים דינמיים, וזה לא משנה, ויכול שיש עוד רעיונות, אבל פשוט הפוקוס של החברה עובר מפוקוס מאוד מאוד גדול לאקוויזישן, להביא לקוחות חדשים, וכמובן לטפח את הקיימים, לאיך אנחנו מייצרים את המנופים האלה. והחברות צס הגדולות שמצליחות לשמר את זה, שנה אחרי שנה, לא שנה אחת, לא one time,
כן.
שהמנוע של החברה מאפשר את זה, הם החברות שמצליחות באמת להגיע ל... סקיילים האינסופיים.
אז כל הזמן, זה בעצם שאלות שאנחנו כל הזמן צריכים לשאול את עצמם.
כל הזמן.
כל חברה, המלצה שלי היא, אני מניח שחברות עושות את זה, היא לעמוד היום, להגיד איפה אני רוצה להיות בעוד 3 או 5 שנים, ברמה אסטרטגית. לגזור אחורה, להגיד מה אני צריך לעשות היום, בשביל להגיע ליעדים שלי בעוד 3 או 5 שנים. מוצר אחד לא יספיק, כי כשיש לך קשקאו, פרט מזומנים ממוצר אחד, בסוף הוא יסיים את המסלול שלו. אתה צריך שיהיה לך מנועי צמיחה נוספים. אתה צריך להיות בגיאוגרפיות נוספות. אני רק מסכם קצת. אתה צריך מוצרים נוספים. אתה צריך משרדים כנראה בכל העולם, או במקומות מרכזיים בעולם, כדי לשווק יותר את המוצרים שלך. זאת אומרת, חייבים כל הזמן לחשוב קדימה, שמה שהביא אותך עד לכאן, זה מצוין, מונדי, 3 שנים, רווחית, תזרים מזומנים חיובי, צומחת בשיעורים מאוד יפים, אבל גם ברור לנו שמה שהביא אותנו עד כאן, לא יספיק, למרות שאנחנו עושים מאוד יפה, לקחת אותנו לשלבים הבאים, ואנחנו חושבים היום, איפה נרצה להיות עוד 5 שנים, ומתחילים לעבוד על זה היום.
ערן, אתה לא מרשה לי לסיים בלי לשאול אם יש לך טיפ לסיום.
כן, כאילו אני איש הטיפים, אה?
איש הטיפים.
לא, זה דרך טובה לעשות קלוז'ר.
נכון.
תראה, אני חושב שדיברנו פה היום על אסטרטגיה, איך לחשוב. כאילו אני חושב שזה אולי טיפ אחד שאני אתן לסיום. הרבה חברות מתאהבות במה שהם. אני בניתי מוצר, הצלחתי, הנפקתי, וכאילו לא עושה את האקסרסייז הזה של מה אני צריך בעתיד, מה אני צריך לשנות, ובכלל שאני יכול להשתנות. אנחנו גם היינו חברה של מוצר אחד, היינו תעשייה מסוימת.
והכל היה טוב, חשוב להגיד.
הכל היה טוב, גם עכשיו הכל טוב.
כאילו קשה, בדיוק, נכון, אבל כאילו קשה, אני חושבת, לבוא בגישה של מה אנחנו צריכים לשנות, כשהכל עובד.
נכון. אבל יותר מזה, זה בסדר להגדיר את עצמך מחדש ולהתפתח.
כן.
זה חשוב. תחשבו על מייקרוסופט, בסדר, אני אוהב לתת דוגמאות מחברות אחרות, כי קשה לדמיין את זה. לפני 20 שנה, הייתה חברה מאוד מוצלחת, מונפקת, שעשתה מערכות הפעלה. זהו. דוס, Windows. זה היה הביזנס.
כן, הכי לא מובן מאליו שהם הגיעו ל...
תחשבו מה זה היום. Cloud, Xbox, Surface, AI, כאילו, וזה אותה מייקרוסופט.
כן.
חברות מתפתחות, מגדירות עצמם מחדש, מתרחבות, וזה אותם חברות, מוצלחות. אז אני חושב שחלק מהעניין פה, זה כל מה להמציא את עצמך מחדש, להתפתח, להגדיל, ושוב, להישאר נאמן לעצמך, לערכים שלך ולמוצר שלך, אבל... חברות זה דבר דינמי, ואני חושב שזה חשוב מאוד לחשוב בצורה הזאת, ולהתפתח בשביל לאפשר את עצמך העתידית.
אני לפני 15 שנים גרתי בארצות הברית, ועבדתי עם מישהו שלימדתי הרבה דברים. הוא היה אמריקאי, שעבד הרבה שנים בחברות, והוא אמר לי, אנחנו מתבלבלים, חברות שאפילו שהולך להן טוב מאוד, והן עומדות במקום, אם הן לא עושות כלום לשנות את זה ולחשוב על העתיד, הן בעצם הולכות אחורה. הוא אמר לי, תחשוב שבכל מקום בעולם, זה היה אז, אני מדבר לפני 15 שנים, היום זה הרבה יותר, בכל מקום בעולם יש כנראה עוד חברה, לפחות אחת, כמוך, שעושה את מה שאתה עושה, אולי במחיר יותר טוב, אולי במוצר יותר טוב, ואם אתה תהיה ככה, תעמוד במקום ותתפוך לעצמך לשכם כי עשית טוב, אתה כנראה תפסיד במרוץ. וזה מה שהולך איתי כל הזמן. אז זה לא מה שצריך להיות אינטנסיבי עם כל הזמן להגיד מה לא עובד, אלא, אוקיי, הדברים שעשינו עובדים טוב, בוא נחשוב על השנים הבאות, איך אנחנו ממשיכים לעשות את זה ומייצרים שוב מנועים חדשים, מוצרים חדשים, ומביאים ערך ללקוחות, כי כל הזמן אנחנו מאתגרים את עצמנו, וזה מאוד חשוב לחברות. אל תנוחו על זרי דפנה, כל הזמן תאתגרו את עצמכם, כמובן במינון הנכון.
מעולה. אני חושבת שבאמת אם אפשר לקחת משהו אחד מהפרק הזה, זה השינוי הזה במיינדסט, או השאלות שכל הזמן צריך... לשאול את עצמך כשאתה בדרך, ובאמת בפרק הבא אנחנו נדבר על ממש כבר איך לוקחים את זה לפרקטיקה.
למה מודדים גם.
למה מודדים בדיוק. זהו, אז רגע לפני שנסיים, אני אזכיר שאם יש לכם שאלות אלינו בהמשך לפרק, דברים שתרצו שנדבר עליהם בפרקים הבאים, אתם יכולים לשלוח לנו, לכתוב לנו דרך האתר שלנו, startupforstartup.com, או בקהילה בפייסבוק, ואם אתם רוצים לדעת בכל פעם שיוצא פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל אחת מהאפליקציות. אז תודה, אירן.
תודה, דריה.
תודה, אלירן.
תודה, דריה.
תודה שהזנתם. Startup for